שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, אני איתן אבריאל. אז בזמן שראש הממשלה בנימין נתניהו, יחד עם כל משפחתו, מתכוננים לטוס לארצות הברית כדי להצטלם עם המנהיגים מאיחוד האמירויות והנשיא דונלד טראמפ על הדשא בבית הלבן, את ישראל מעסיק עניין אחר לחלוטין. כמובן, הסגר שיוטל ככל הנראה בהמשך השבוע על כל המדינה. אלא שבדיוק בעניין הזה המדינה חצויה לחלוטין. החרדים רוצים להמשיך להתפלל בבתי הכנסת, הצעירים רוצים להמשיך להיפגש וחלקם להפגין מול בית ראש הממשלה בבלפור, ואילו בעלי העסקים רוצים להמשיך להתפרנס ומזהירים שסגר נוסף יחסל אותם סופית. אז אנחנו מדברים לכן עם שניים. אנחנו מדברים עם חיים לוינסון, הכתב הפוליטי של הארץ, על ההתפטרות של שר השיכון יעקב ליצמן, שהתרחשה ממש בדקות האחרונות. ואנחנו מדברים גם עם רוני לינדר, כתבת הבריאות, על ההכרעה בין השיקולים הבריאותיים ומצב בתי החולים לבין השיקולים הכלכליים, והלחצים להשאיר לפחות חלק מהפעילות בסקטור העסקי. לבסוף, אנחנו נדבר גם עם ישראל פישר, כתב הכלכלה העולמית, כדי להכיר את בחריין, נסיכות נפט קטנה שהצטרפה ביום שישי לאיחוד האמירויות והודיעה שגם היא תכונן יחסים דיפלומטיים עם ישראל. אנחנו מתחילים. שלום לחיים לוינסון.
שלום איתן.
הכתב הפוליטי של עיתון הארץ, שר השיכון והבינוי יעקב ליצמן כמובן, התפטר לפני דקות אחדות. ספר לנו איך זה התרחש ועל איזה רקע.
תראה, ליצמן נמצא בבעיה כבר כמה חודשים בתוך החצר שלו. כלפי חוץ הוא תמיד הצטייר כאדם מאוד חזק ששולט בפוליטיקה הישראלית ביד רמה, ובתוך החצר שלו חסידות גור הוא מאוד מאוד נחלש, יש עליו הרבה ביקורת פנימית, גם בנושא הקורונה וגם בנושאים אחרים. מה ששבר את גב הגמל שם זה הסיפור של בית המדרש של גור בירושלים. לגור יש בית מדרש עצום בגודלו.
מה זה עצום?
עצום, זה כמו קניון, זה משהו שמסתרע על כמה מפלסים, שמגיעים להתפלל שם 15,000 איש בראש השנה רגיל, והיה לחץ מאוד גדול אצל האדמור, שנמצא במחלוקות פנימיות בחסידות, לאפשר את פתיחת הבית מדרש בראש השנה, לפי איזשהו מתווה, אפילו רוני נומה, שהפרויקטור של הקורונה לציבור החרדי, הגיע למקום עם ליצמן, סיכמו על איזה מתווה, שהיה אמור לתת 2,000 מתפללים שם בחלוקה כזו או אחרת, שתבין עכשיו, אותם 2,000 איש, נכנסו לבידוד מרצון שבועיים לפני ראש השנה, זאת אומרת, הם כבר למעלה משבוע בבידוד, כדי להגיע בראש השנה לתפילות. מתקדמים, וליצמן מרגיש שגם זו גורר רגליים בנושא הבית מדרש, ולא נותן לו את המענה שלו. יום חמישי בקבינט הקורונה, ליצמן כבר מצביע נגד ההחלטה, ואומר, אתם לא עמדתם בסיכום בכל הנוגע לבתי כנסת, והיום הוא מתפטר באופן סופי.
מה ההתפטרות הזאת אומרת מבחינה פוליטית? זאת אומרת, אוקיי, אז נשמע לי שזה משהו הצהרתי, עם ציפייה לקבל את מה שהוא רוצה, איזשהו מתווה שיש בו פטור לתפילות בגדלים מסוימים או דבר מה, או דבר מה אחר.
כל יש כבר במתווה הנוכחי, יש איזשהו פטור מסוים לבתי, יש איזה מתווה בתי כנסת, מאוד מסובך, לפי מספר הפתחים, זה הקריטריון שיש שם על הבית כנסת, ואיזשהו חלוקה לגודל וכולי, לא על אי עכשיו את המאזינים שלנו, אבל אני לא חושב שזה כזה דרמטי, אני רוצה להזכיר לך שליצמן כבר ב-2017 התפטר סביב עבודות הרכבת בשבת, ואחרי זה חודש-חודשיים חזר לממשלה, כאילו לא קרה שום דבר. אני לא רואה כאן את ליצמן גורר איתו, את כל המפלגות החרדיות איתו בדומינו, זאת אומרת, שס בוודאי שלא איתו, דרי מוביל קו מאוד נוקשה בכל הנוגע לקורונה, הוא גם הצביע בעד בקבינט הקורונה, הוא חושב שצריך סגר מלא מיידי, וגם בתוך יהדות התורה, למרות שליצמן הוא כאילו יושב ראש, הוא מספר אחד, אני לא רואה כל כך מהר ממהרים ללכת אחרי ליצמן והשיגונות שלו. זה בסך הכל בעיה קטנה עם ליצמן. נעבור את הסגר הזה, נעבור את החגים, נדאג לו לאיזה סידור עבודה, לאיזה תופין, לאיזה קומבינה, נסתדר איתו.
הבנתי.
כל אז עוד זה ליצמן לבד, זה לא כזה חשוב.
אוקיי, אז עכשיו בוא נגיד שהוא לא נותן שום דבר.
כמובן, אני רוצה לזלזל בפעילות המפוארת שלו במשרד הבינוי והשיכון, שאני
כן, זה סיפור אחר, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת. אבל בוא נעשה fast forward לשבוע, ואנחנו נכנסים לסגר, ופורמלית אסור לחסידים של ליצמן לצורך העניין בחסידות גור ללכת ולקיים את התפילות ואת ה...
מותר להם, אבל באיזה מספרים הרבה יותר נמוכים.
לא, בסדר, בסדר. אז אני שואל את השאלה הבאה, ואז הם באים בכל זאת. מה לדעתך יקרה?
אני אראה לך משהו דווקא לזכותם של חסידי גור. דווקא בחסידות גור, הם מאוד מקפידים על ההנחיות. הרי כל המסע ומתן הזה עם רוני נומה, הוא נולד כתוצאה מהקפדה על ההנחיות. הם באמת רוצים אישור מהמדינה למה שמתכננים בתפילות ראש השנה ויום כיפור. יש חסידויות אחרות, כמו בלז, שאנחנו כבר ראינו שהם מבחינתם אין קורונה, עושים חתונות, עושים אירועים, הכל שם טוב, אני גם שומע על חסידים שמגיעים ארצה ולא מתכוונים להיות בבידוד. זה מצב אחר לגמרי בחסידויות אחרות, דווקא בעניין הזה צריך לשבח את גור. עכשיו תשמע, אם 50% מהמדינה תיסע באדום, מה המשטרה יכולה לעשות? אם 50% מהמדינה לא ישלמו מיסים, מה רשות המיסים יכולה לעשות? אז יכולה לתפוס פה ושם. אם זה לא יבוא מהאנשים, אנחנו תקועים בצרה הזאת לנצח.
ובכל זאת, אני חושב שליצמן אף פעם לא היה פרייר ברמה הפוליטית. אם הוא לא יקבל את מה שהוא רוצה, הוא לא ינסה להפעיל לחצים אחרים. התפטרות שלו זה שלב אחד, הוא יכול להודיע שהוא פורש מהקואליציה, יש לו עוד כמה קלפים.
אין איזה משמעות במספרים של הקואליציה ואופוזיציה, זה עניין דקלרטיבי, אני מניח שהמטרה תהיה להפעיל לחץ על החברים האחרים ביהדות התורה, כאילו הרי ליצמן מציג את עצמו, לי אכפת מהתפילות בחגים, לא רק של גור, הרי הוא אומר, הוא כתב במכתבו, זה הפעם בשנה, שיש אנשים שזה הפעם היחידה בשנה שמגיעים לבית כנסת, אז הוא כאילו מנסה ללחוץ, הרי בציבור החרדי בדרך כלל אוהבים קיצוניות, הנה ליצמן הוא זה שהלך, ונפל על חרבו למען כל המחנה, מסר את נפשו על קידוש השם. למה אתם, חברי כנסת החרדים האחרים, מעדיפים את הכיבודים והכיסאות, מאשר לדאוג לתפילות? בוא נראה אם המהלך הזה הצליח.
כן.
אני אומר לך, אצל שס זה עבוד, אבל תשמע, אם התחיל איזשהו גל אהדה בציבור החרדי לליצמן, וגל תמיכה, שהנה הוא זה, בעוד האחרים נשארים בממשלה.
הכל זה, יכול להיות.
אגב, זה גם מאוד תלוי, נגיד, בדברים כמו הפגנות. תחשוב שבנגיד במוצאי ראש השנה ביום ראשון הבא, יהיה לך איזו הפגנה של 20,000 איש בבלפור. אז יגידו לך ברחוב החרדי, לנו סגרו את הבתי כנסת והם הפגינו, ליצמן צדק.
כמה בנימין נתניהו על הדשא בבית הלבן, יחד עם דונלד טראמפ ונציגי איחוד האמירויות, יהיה מוטרד מהדבר הזה?
אני חושב שנתניהו מאוד מאוד מוטרד מהדבר הזה, ומה יפתח את המהדורות זאת היא החלטה של האורחים, אבל אני חושב שאנחנו נהיה במסך מפוטל. מצד אחד, התקסים והאירועים בבית הלבן והפגישות, מצד שני, המספרים שהולכים ומאמירים של נדבקי הקורונה בישראל, אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל תורים בסופרים והסתערויות על מזון, כאילו מי יודע מה קרה. אני חושב שנתניהו לוקח פה אימור מאוד גדול על עתידו הפוליטי בנסיעה הזאת לבית הלבן. זה יכול להיות פרסת יחסי ציבור שעוד תעדד לדורות, אבל נראה איך השבוע הזה יתגלגל. אני גם רוצה להזכיר לכם שהממשלה עוד לא התכנסה, ועדיין ההחלטות הסופיות עוד לא התקבלו, וכיפופי הידיים שיהיו בממשלה, עוד ידובר בהם רבות, יש גם דברים פתוחים, למשל השווקים, שזה נושא מאוד חשוב לפוליטיקאים של הליכוד. הצלחת להבין מההחלטה אם השווקים נשארים פתוחים או לא?
לכאורה המזון.
לכאורה המזון אז כן, נכון?
נכון.
אז מה ההיגיון? מה ההיגיון בלצופף בשוק מחניודה ובשוק הקרמל אלפי אנשים?
לא, ברור. זאת אומרת שאתה מעריך שעד ההכרזה על הסגר, בין אם זה ביום שישי או בתאריך קודם, אנחנו עוד נראה הרבה מאוד ויכוחים.
בוודאי, השווקים זה בוודאי שזה הנושא שהוא הכי בולט. יש גם נושאים אחרים כמו המפעלים שלו בחירום, יש את הנושא המלונות והצימרים. אנחנו ראינו שהסגר הקודם היה שם הוראות הרבה יותר מפורטות. אתה שם לב שבהחלטה הנוכחית של הממשלה, חוץ מלגבי את בתי כנסת, ההוראות קצת מעומעמות.
ומעומעמות, וכן, וגם במידה מסוימת אפילו יותר מחמירות בניסוח שלהם.
בנוגע למקומות העבודה, אבל כן. נגיד בנוגע, השווקים הפתוחים, המרכזי הביג והשווקים הפתוחים, אני חושב שזה הדבר הגדול והמשמעותי שצריך לקבל עליו החלטה.
טוב, חיים לוינסון, תודה רבה לך.
תודה.
שלום לרוני לינדר.
היי איתן.
כתבת הבריאות המאוד מאוד מאוד עסוקה שלנו בימים האחרונים, ובבוקר הזה באופן ספציפי, אז כל המדינה מחכה לפרטים של הסגר, מעבר לעניין של המועד המדויק, איך הוא בדיוק ייראה, אבל את מדווחת שבעצם המלחמה הזאת וההורדות ידיים האלה, המסע ומתן הזה בין אנשי הבריאות לאנשי כל שאר הדברים, מכלכלה, דרך חינוך ודרך עסקים, נמשך עד רגע זה.
נכון, ובעצם, כן, אנחנו רואים המשך של מה שראינו בחודשים האחרונים, אנחנו רואים את הפוליטיקאים, כל אחד מנסה להצטייר כגדול בתחום שלו, אני מניחה שגם באמת יש להם דאגה אמיתית לתחומים שלהם, כמו שר האוצר, שמאוד מודאג מההשלכות התקציביות של הסגר, תראה, סך הכל זה טבעי, זה בסדר ששר האוצר ימשוך לכיוון הכלכלי, שר הבריאות ימשוך לכיוון הבריאותי, שר החינוך ימשוך לכיוון הפדגוגי נגיד.
כן, אבל הדברים האלה אמורים להתבצע בחדר סגור, ובסוף להודיע לציבור, החלטה שמשקללת את כל השיקולים.
לא, וגם בתנאי שבסוף תהיה איזושהי התכנסות להחלטה וקבלת אחריות על ההחלטה הזאת, וזה החלק שהם פחות טובים בו. אבל אין מה לעשות, בסוף יצטרכו גם לקבל החלטה, ואני בטוחה שתתקבל החלטה.
אז בואי תמפיל לנו רק רגע את הדמויות, מי מושך לכיוון מה. משרד הבריאות והפרויקטור רוני גמזו דורשים מה?
הם דורשים בעצם את המתווה של גמזו, שהוא דומה מאוד למה ששמענו עליו שהולך להיות, מינוס העניין הזה של ה-500 מטר. גמזו לא דרש את ה-500 מטר, את איסור ההתרחקות 500 מטר מהבית, אבל הוא לא הולך להתאבד או להתפטר על זה.
מה זאת אומרת הוא לא דרש? מה הוא כן רוצה? מה ההמלצה שלו?
הוא רוצה סגירה של מערכת החינוך, סגירה של מקומות עבודה קצת פחות נרחבת ממה שהוצע בהצעת מחליטים של הממשלה, אבל בכל זאת, וסגירה כמובן של המסחר, שכל סוג של התקהלות בעצם.
מי דחף להיות יותר מחמיר מגמזו, משרד הבריאות?
גם משרד הבריאות, שמענו אתמול את השר, את אדלשטיין, שאומר שהוא עומד ב-100% מאחורי ההחלטה, והיא לא נתונה למשא ומתן, אנחנו עוד נראה, אני כן, תרשה לי לאמר, שאנחנו כן נראה שינויים קלים, וכבר אנחנו רואים בעצם סימנים להתקפלות בעניין מערכת החינוך, תכף נדבר על מערכת החינוך,
כן.
וגם נתניהו רוצה את הסגר היותר, אנחנו מדברים, שוב, מדובר בתקופה של, כרגע, לפחות לפי מה שאומרים, של שבועיים ראשונים, שזה מראש השנה הצוקות, ואחרי זה מעבר באמת למתווה של גמזו, שהוא טיפה טיפה יותר מרוכך.
מה קורה במערכת הבריאות, החינוך, סליחה, זאת אומרת, בתי הספר בעיקר?
החינוך זה באמת, זה כבר מין פינג פונג כזה, שחוזר על עצמו, שגלנט לקח על עצמו תפקיד מציל מערכת החינוך במרכאות כפולות, אם אתה זוכר, אתה בטח זוכר, שהוא התנגד אפילו לסגירת בתי ספר בערים אדומות מאוד, שאותה מגדיר גם זו כבין הערים האדומות בעולם. וגם עכשיו יש ויכוח על העניין הזה שמשרד הבריאות רוצה לסגור את מערכת החינוך מיום רביעי, ולהתחיל את הסגר ביום שישי, וגלנט בעצם מתעקש לדחות את הסגירה של מערכת החינוך ליום שישי. עכשיו, בואו נדבר על החינוך. החינוך זה באמת נקודה סופר כאובה, במיוחד בכיתות, בכל כיתה זה סוגיה כאובה. בכיתות הנמוכות זה גם מה שגורם, לא נותן לאנשים לצאת לעבודה, וזה בעיה מאוד קשה למשק. בכיתות הגבוהות יש השלכות כמובן חברתיות של ילדים שאין להם בחוסר מס ולתקופה לא ידועה. אין ספק שזו סוגיה מאוד כבדת משקל, אבל הנתונים מראים, ממש נתונים שפרסמנו עכשיו באתר, שפשוט לראות הגרף ולתפוס את הראש, כי אנחנו רואים קפיצה מטורפת שהייתה מ-1 לספטמבר, בחברה החרדית אנחנו רואים שהקפיצה בהדבקה בקרב צעירים, ילדים בגילאי בית ספר, התחילה קצת לפני 1 בספטמבר, כי הם באמת חזרו ללימודים קצת באלף באלול, שזה היה שבוע וחצי לפני, וזה כמו טקסטבוק, כלומר ממש רואים,
פשוט רואים שהנתונים של מערכת הבריאות אצל כמה שאתה יותר אדום, זה מה שגורם
רואים שמערכת החינוך זה הקטר של ההתפרצות, זה ממש הקטר של ההתפרצות, ותשמע, אין פלא, כן, אנחנו חזרנו למערכת חינוך, נגיד בכיתות גבוהות, קפסולות שהן בדיחה, ילדים שבעצם הם מחולקים אמנם לקפסולות, אבל הם עוברים בין כמה קפסולות ביום, המורים עוברים בין 5 קפסולות ליום, כולם מתערבבים בהסעות, כולם מתערבבים בהפסקות, אף אחד לא מקפיד על מסיכה, אז מה שאנחנו מקבלים זה עשרות אלפי התקהלויות קטנות, התקהלויות בעצם, מה זה כיתה? זה סוג של התקהלות בתוך מבנה סגור, לאורך כל המדינה, ואין כאלה, שממש כבר רואים בעיניים. עכשיו תראה, לא צריך לראות את זה בגרף, אני מניחה שכל אחד מהמאזינים כמוני, מכיר לפחות חמש משפחות שנכנסו בימים האחרונים לבידוד, בגלל תחלואה בתוך מערכת החינוך. זאת התוצאה.
וכשמסתכלים על הדברים האלה, וגם מחברים לזה את השכל הישר, למה בעצם גלנט ממשיך להתנגד בצורה כה נחרצת להקדמה של הסגר, לפחות במערכת הבריאות, החינוך,
כשאנחנו
יודעים שממילא ללמוד עכשיו, זה לא בדיוק מה שהם עושים.
נכון. למה הוא מתנגד? קשה לי מאוד להיכנס לראש שלו. אני מניחה שמעורב פה גם איזושהי עלייה לעץ, שהוא בעצם מצייר את עצמו כמושיע של
ההורים.
של ההורים, כן, לא של מערכת החינוך. אל תשכח שיש פה גם המוני מורים, שבעצם עובדים בסיכון גבוה עכשיו, כי באמת עוצמת ההדבקה בקהילה עכשיו היא מאוד מאוד גבוהה, והסיכון הוא מאוד מאוד גדול. וזה שעות בתוך כיתה, הם לא עם מסכה המורים, כי קשה מאוד ללמד עם מסכה, והם לא, הם לא חייבים להיות עם מסכה. וזה ברוך, אין דרך אחרת להסתכל על זה, זה ברוך, לא משנה איך תסתכל על זה, אם לסגור זה, לסגור יש השלכות מאוד כבדות, להשאיר פתוח יש השלכות מאוד כבדות.
את נמצאת בקשר בעיקר עם אנשי מערכת הבריאות, אנשים מנהלי בתי חולים, מנהלי מחלקות בבתי חולים, אנשי משרד הבריאות. אצלהם התפיסה היא חד משמעית, זאת אומרת, צריך לסגור ולסגור כמה שיותר חזק.
קודם כל,
כי אין ברירה.
לא, אין דבר כזה חד משמעית בימינו. לא. יש המון ויכוחים.
על הציר.
אבל אם אני מסתכלת על הבטח ובטח על הרוב המכריע של הרופאים והאחים והאחיות שעובדים בתוך, שקרובים לנושא הקורונה וסביבה, ברור להם, הם רואים בעיניים את הגידול, כל הזמן את הזרימה. אנחנו רואים בימים האחרונים, היה פה תקופה די ארוכה של כמה שבועות של איזושהי יציבות. אמנם היינו ברמה מאוד גבוהה יחסית לעולם של תחלואה, אבל הייתה יציבות, גם מספר הנדבקים היומי, גם מספר החולים קשה. איכשהו הייתה נוצרה מין שגרה מוזרה כזאת. מאז 1 בספטמבר היציבות נגמרה. יש ממש עלייה מאוד מאוד ברורה, כבר לא לינארית במספר הנדבקים, והמתמטיקה היא פשוטה, אז יש עכשיו, אני כל הזמן שומעת שאומרים, אמרתם שיהיו המון המון מתים והמון חולים קשה, וזה לא קרה, זה לא נכון, זה נכון שלמודלים קשה עד בלתי אפשרי לחזות מה יקרה בעוד חודש, מאוד מאוד קשה, אבל מה יקרה בשבוע, שבוע וחצי הקרובים, זה בכלל לא צריך מודל, זה ממש חשבון פשוט. אנחנו יודעים מה הסיכוי של אנשים בגיל מסוים לפתח מחלה קשה, מכפילים את זה במספר המאומתים, ויש את המספר כמעט מדויק. והמספרים מאוד מאוד מדידים.
בעצם מהי נקודת ההכרעה הבאה? מתי הקבינט הקורונה מתכנס שוב?
זהו, נגמר קבינט הקורונה.
אוקיי, אבל מתי הממשלה או בנימין נתניהו מתפנה מענייניו הדיפלומטיים?
עכשיו, ממש עכשיו, כשאנחנו מדברים, הם אמורים להתכנס ממש עכשיו, ואני לא יודעת כמה שעות זה ייקח, אני לא יודעת מה עם השינויים. אני מאמרת שהולכים לסגר במתכונת כלשהי ביום שישי. שאלה כמה השרים שמתנגדים יצליחו לרקח את הכוונות של נתניהו בסגר, אולי לשנות את הנושא של 500 מטר, אולי מערכת החינוך, יכול להיות שיהיו פה שינויים בשוליים. אני, הערכה שלי, זה שלא תהיה להם, הם יבינו שאין להם ברירה אלא להצביע בעד.
רוני, כן. תודה רבה.
תודה.
שלום לישראל פישר.
שלום.
כתב כלכלה עולמית שלנו, אז אנחנו שומעים ביום שישי שבנוסף לאיחוד האמירויות, גם נסיכות נוספת, קטנה יותר, בשם בחריין, גם היא בעצם הודיעה באופן רשמי על כוונתה לפחות לכונן יחסים דיפלומטיים מלאים, שלום או לא שלום, עם ישראל. אז קודם כל תן לנו קצת רקע, מי זו המדינה הזאת?
היא דומה מאוד לאיחוד האמירויות מבחינת הגודל של הכלכלה, או על מה הכלכלה מסתמכת. יש שם רק 1.5 מיליון תושבים, אבל המון 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 עובדים זרים, וזו מדינה לא כל כך יציבה מבחינת, כמו איחוד האמירויות, כי יש שם המון מתיחות בין הסונים, שהם אלה ששולטים בפועל, ומהווים בערך 30% מהאוכלוסייה, לבין הרוב השיעי, שיוצא כל הזמן ההפגנות, וקצת מקבל זכויות פחותות מהרוב סוני במדינה.
היה להם אביב ערבי משלהם באותה תקופה שהיו הפגנות במצרים ומדינות אחרות, גם שם יצאו לרחובות.
היו הפגנות והיה חשש ליציבות של השלטון שם, של המלוכה שם, אבל אז הגיעו הסעודים, החזקים, דאגו לפזר את ההפגנות ולשמור על בת הברית שלהם שם, והכל נרגע לכאורה, והסעודים עושים את זה מדי פעם, נכנסים מדי פעם, מפזרים הפגנות נקודתית, עושים באישור כמובן של הבחריינים, כדי לשמור על הכוח שלהם במזרח התיכון. וזה מה שהם עושים שם. זו מדינה, כמו כל המדינות באזור, שמסתמכת על גז ונפט לבניית הכלכלה, אבל בניגוד לאמירתים, שדאגו לגוון את הכלכלה בשלב הרבה יותר מוקדם, כי הם ידעו שהנפט לא יחזיק מעמד לנצח, הבחריינים קצת לקח להם זמן, והרזרבות נפט וגז שלהם, ייגמרו בתוך 10 או 15 שנה, והם קצת בבעיה מהבחינה הזו עכשיו.
אז מה בעצם עומד לפי איך שאתה תופס מאחורי הרצון שלהם, ההסכמה שלהם לכונן יחסים דיפלומטיים עם ישראל, מה הם רוצים מאיתנו. אנחנו כבר הבנו מהאמירתים שהנושא של נשק ונושא של טכנולוגיות, אולי באופן ספציפי טכנולוגיות מעקב אחרי ציבור ואוכלוסייה, זה חלק מהדברים המרכזיים שהניעו אותם לחתום איתנו הסכם שלום, ככל שהוא ייחתם בהמשך השבוע הבא על הדשא בבית הלבן. אבל מה בחריין רוצה מאיתנו?
בין בחריין לישראל באופן דומה לבין אמירויות לישראל וגם סעודיה, יש כל הזמן דברים שקורים מתחת לפני השטח, וכל הזמן יש כל מיני חברות שעשו שם עסקים וניסו להגיע לשוק, ובעצם הצליחו להגיע לשוק, אבל בחריין היא מנסה, קודם כל כדי לגוון את הכלכלה שלה, היא אומרת, טוב, טכנולוגיה זה הדבר עכשיו, אני צריכה להיות סוג של סטארט-אפ איילנד, ובשביל זה אנחנו לוקחת סטארט-אפ ניישן, ונשתף איתו פעולה בדברים האלה, נבנה כלכלה שמבוססת על טכנולוגיה. הם מאוד 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 רוצים להיכנס חזק בתחום של הפינטק. הם עוד לא מהווים תחרות לתל אביב כמרכז פינטק, אבל הממשלה מאוד רוצה לקדם שם באמת את הפינטק, ולהפוך את זה לתעשייה רווחית ותעשייה ממשית, שאפשר יהיה למכור לבנקים בכל העולם, ולהקים מרכזי פיתוח נפרדים של פינטק בתוך בחריין. אבל בינתיים
למה שבחריין תהפוך לאימפריית פינטק? זה באמת שאלה טעם. זאת אומרת, איזה יתרון יחסי יש להם בנושא של בנקאות ובנושא של טכנולוגיה של כספים?
אין להם יתרון יחסי בזה. הם החליטו להיות פינטק קצת, אתה יודע, כי זה היה באזוורד שהתקבלה החלטה ב-2017, 2018, הם היו צריכים לעשות קיצוצים, ובאמת אז הם הגיעו לתוכנית הכלכלית הגדולה, המקיפה שצריכה לגוון את הכלכלה, והם בחרו פינטק, הם ראו שבדובאי ובאבו דאבי תעשיית הבנקאות מצליחה, והם לא רצו להתחרות בהם יותר מדי באופן ישיר, אז אמרו, זו התעשייה המתאימה לנו, אז ככה יש לנו גם טכנולוגיה, גם בנקאות, וגם נוכל להשתלב איכשהו ככה באזור. אין להם יתרון יחסי, אבל יש להם יתרון אחד גדול מאוד, זה מס חברות של 0%. הם אומרים, אני רוצה למשוך הנה כמה שיותר חברות רב-לאומיות, חברות גדולות. הם צריכו למשוך את אמזון, שפתחה שם מרכז פיתוח לשירות הענן שלה, ומרכז דאטה סנטר, והיא הצליחה בזה, אבל מאז היא לא באמת הצליחה למשוך יותר מדי חברות רב-לאומיות. הם כן חברה מתקדמת יותר ביחס למדינות מוסלמיות אחרות באזור, כן זכויות אנשים שם קצת יותר טובות, אבל עדיין זה לא, אנחנו לא מדברים על מדינה בסטנדרטים הערביים, כמו שאנחנו מכירים, ומנסים לנגן על הדברים האלה, מנסים לשווק את היתרונות שלהם. בינתיים זה לא מצליח להם יותר מדי, הגירעון שלהם רק תפח ותפח ותפח, והם היו צריכים לקבל הלוואה של 10 מיליארד דולר מהאמירתים ומהסעודים.
למרות כל הנפט שעדיין יש להם בסך הכל. אז תאמר לי, אתה מתרשם שהם באים ברצון ובנפש חפצה, או שבעצם הם נקראים לדגל יחד עם כל הגוש בלחץ של האמירתים, אולי גם בלחץ של הסעודים, שבסופו של דבר כולם ממתינים שבעצם זה יהיה הדובדבן על הקצפת של ה... מהלך הזה שגם הסעודים בסופו של דבר יודיעו על איזשהו מהלך דומה?
לאמירתים ולסעודים יש באמת הרבה מאוד כוח והשפעה על כל מה שקורה בבחריין. בעצם לא הייתי רוצה לקרוא למדינת בובות, כי לא ממש ככה, אבל הם בשורה התחתונה הסעודים ובאמירתים אומרים משהו, הבחריינים מיישרים קו. יכול להיות שזה מה שקורה מאחורי הקלעים, אבל הבחריינים יש המון להרוויח מקשרים עם ישראל, בטח בתחום הטכנולוגי שהם רוצים לפתח, או בתחום של פינטק, שישראל כן, תל אביב נחשבת לבירה עולמית של פינטק בכל מדד אפשרי, אז הם כן יכולים להרוויח מזה הרבה מאוד. לא נראה אותם קונים מטוסי F-35 ככל הנראה, למרות שהם קרובים לאיראן ומפחדים מהאיראנים, שלפעמים גם מנסים לבחוש שם במה שקורה במדינה, אבל הם כן יכולים להרוויח המון משיתוף פעולה טכנולוגיה עם ישראל, וכמו כל מדינה שדמוקרטיה שם, או שלטון דמוקרטי, הם ערכים מאוד מאורפלים, ולא כל כך מוכרים לציבור הרחב, הם יכולים להרוויח מהמערכות, כמו שהאמירתים הולכים לקנות ריגול אחרי אזרחים, ומעקב, כדי לשלוט באוכלוסייה טוב יותר, בטח כשיש אוכלוסייה שיעית, שהיא לא כל כך ידידותית לשלטון.
אז זה בדיוק השאלה, מאחר שחלק מהאוכלוסייה היא אכן שיעית, ובהיותה שיעית אולי, תגיד לי אתה, ככל שאתה יודע, מקורבת להליכי הרוחות באיראן השכנה, עד כמה בעצם הנושא של ישראל יכול להיות בעיה עבור בחריין? אני פשוט מנסה לדמיין קצת קדימה את יום פתיחת השגרירות של ישראל בבחריין, והאם השיעים פתאום יצאו להפגין, כמו שהם יצאו להפגין באביב הערבי נגד השלטון?
יכול להיות שיהיו שם הפגנות, יכול להיות אפילו שיהיו שם אירועים ביטחוניים או שתהיה שם מתיחות ביטחונית, אבל הממשל הבחרייני, בשיתוף פעולה עם אותם כוחות מודיעין וצבא סעודים, יודעים לדכא את ההפגנות האלה, יודעים להחזיק את המדינה קצר, ולפעמים יש דיווחים בעולם על דברים מאוד לא נעימים לאוזן מערבית שקורים שם. ולכן ככל הנראה, לא בטוח שתיפתח שם שגרירות מלאה, אולי זה סוג של קונסוליה או משרד או משהו, אבל יכול להיות שיהיו שם אירועים נקודתיים, וברור שיצטרכו שם הבטחה מאוד 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 גבוהה, אבל בחריינים, אם הם ירצו, הם יוכלו לבסס את זה ולשמור על, על הביטחון של המשרד הזה, ולדכא את ההפגנות האלה, שב-2011 הם באמת אימו לרגע על הממשל, אבל עכשיו נראה כאילו רגוע שם יותר, וגם במסגרת התוכנית הכלכלית שהם היו צריכים לעשות את הקיצוצים, הם נמנעו מלפגוע יותר מדי באזרחים. הם ניסו לעשות כל מיני דברים שלא יגדילו, לא יגדילו למשל את מס ההכנסה, להוציא כסף ישירות מהמשכורת של אנשים, אלא ביקרו סובסידיות על חשמל, שאנשים משלמים אולי יותר, משלמים אולי יותר בחשבון הסופי, אבל פחות רואים את זה בתור משהו אלים ואגרסיבי של הממשלה נגדם, והם עשו את זה באמת כדי לשמור, למנוע תפיסה של האזרחים. אז עכשיו הם יוכלו לשמור על זה גם, לדעתי.
ישראל פישר, תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
עד כאן האינטרסנטים להיום, אנחנו נתראה מחר עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטים. להתראות.